שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת וישב יחד עם ההכנות שלנו לחג החנוכה. שלום הרב שלום שוורץ.
שלום יקיר.
אז נפתח קצת משהו בפרשת שבוע שמתוכו נוכל לפתוח את הנושא. אנחנו מגלים כמה פרטים על יוסף שמעוררות שאלה ומאוד תמיהה בהתנהגות שלו באופן ראשוני. התורה מעידה עליו שהוא נער את בני בלהה ובני זלפה, כלומר היה אולי קצת חנפן, וחזל גם מביאים שהוא היה נער, הוא היה מסלסל בשערו, גנדרן. הוא מביא דיבתם רעה אל אביהם, הוא מדבר לשון הרע על האחים שלו. זה לא בדיוק הדמות של יוסף הצדיק שהיינו מתארים לעצמנו מראש. אבל כשקוראים את המשך ההיסטוריה של יוסף הצדיק, יוסף שישאר נאמן לבית אביו, גם המצבים הכי קשים שאי פעם אפשר היה לדמיין במצרים, בתוך הכלא או בתוך בית פוטיפר, גם כשהוא מצליח הוא לא שוכח את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מבינים שצריך להסתכל קצת אחרת על איך שהוא התנהג גם כשהוא היה צעיר, וגם כשהוא הביא דיבתם רעה כנראה שהוא דאג להם, גם כשהוא מתחנף, זה לא באמת במקום של התחנפות, אלא דאגה, כמו שהוא דואג לכל מצרים, לאוכל. וגם הסוגיה הזאת של סלסול בשערו, ההתעסקות בגוף, יש בצד שהוא מחבר אותנו לתרבות יוון של חנוכה, אבל יכול להיות שיש בו גם צד נוסף, ואולי בו נעסוק היום. אז הרב שלום, איך כל זה מתחבר לך לעיצומו ורגעי הכרעה של המונדיאל?
המונדיאל באוויר. איך אפשר לצאת מההשפעה של מונדיאל? המונדיאל זה רק סמל של כוח של ספורט, כמה הספורט היום נמצא בתוכנו, אם זה טוב, זה לא טוב, מה זה נקרא התמכרות לזה, מה נקרא איזון של ספורט בחייך. שאלות בשבילי דווקא מאוד מעניינות, אולי בגלל הרקע שלי שהייתי מאוד ספורטאי בקנדה, הוקי, פוטבול אמריקאי, בייסבול אפילו, אבל במיוחד שאנחנו עם כל העניין של חנוכה, אז אנחנו שואלים את עצמנו מה קרה שם. הדגש שיוון עשה על ספורט כדבר מאוד מאוד מרכזי בתרבות שלהם, וכל הסטדיונים וכל התרבות הזאת שכנראה לא רק מעריץ את הכוח של הגוף, אלא לוקח את זה לדרגה כאליל. אלילים של עולם של סרטים, עולם של התרבות, אבל במיוחד במונדיאל אנחנו מסתכלים על הכוח של בן אדם להגיע לאיזה דרגה של אליל, ואני רוצה להיות כמוהו. הוא הבן אדם בשבילי, הוא האליל שלי, כמו שאנחנו קוראים בזה ודיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלוהים אחרים, זה יכול להיות שבן אדם מגיע לדרגה שהוא אליל שלך, צריכים לשאול את עצמי, האם הוא אלוהים אחרים שלי, כאיזושהי אל. דרך אגב, שמעתי את זה גם מהרב נוח ויינברג, שהוא דיבר על זה שהמילה מכבים שלנו, שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, אנחנו משתמשים במילה הזאת של מכבי כחלק מרכזי של כבוד למכבים בתוך העולם הספורט. זה קצת הפתעה, כי המכבים נלחמו נגד התרבות של יוון, שהשתמשו בספורט, נלחמו נגד זה. בהתחלת הציונות, אנחנו יודעים שהיה גם שימוש בחנוכה, כדי להגביר את הגאווה העצמית של מדינתנו, שאנחנו שרים את השיר, מי ימלא לגבורות השם או גבורות ישראל. הייתי אומר שיש פה קיצוניות לשני הכיוונים. מצד אחד אני אומר, נס של חנוכה. מצד שני, החשמונאים היו גיבורים מול הצבא הכי חזק בעולם שלהם. אז ודאי יש פה גבורת ישראל גם. אז השאלה, האם יש איזון בין שני הדברים? האם יש סתירה בין שני הכיוונים האלה? אני אתן דוגמה מעניינת שהפעם הראשונה שהגיעה נבחרת ישראל למוסקבה, בשנות ה-70, אני לא טועה. ואז היה חוויה מאוד משמעותית לכל יהודי רוסיה. והגיעו אלפים לראות את נבחרת ישראל מול הרוסים. זה היה מקור של גאווה. חלק מהקבוצה, אם אני לא טועה, היו שחורים מאמריקה שהתגיירו, לא התגיירו, אבל היו בנבחרת של ישראל אז, אבל זה היה מקור של גאווה, הזדמנות לבטא את הקשר שלהם עם עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא עובד בהרבה דרכים קצת לא מובנים. מכבי תל אביב, זה המקור של הגאווה היהודית שלנו, של עם ישראל, ש... שחקנים מאמריקה מייצגים את מדינת ישראל, ואנחנו כעם ישראל ורוסיה אומרים, כן, זה אנחנו, אנחנו שם, אנחנו ניצחנו. מי זה אנחנו? אז אוהדים של ספורט ודאי מזדהים עם ניצחון של הקבוצה שלהם, כי יש עולם שאני יכול להתחבר אליו, שהוא יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני. והרגע שאני מרגיש שאני יוצא מהעולם הקטן, האישי שלי, ואני מרגיש שאני מנצח, כי הקבוצה שלי ניצחה, אני מרגיש איזושהי התפתחות אישית. הקבוצה שלנו ניצחה במונדיאל, אני ניצחתי. ניצחת? מה, אתה יושב פה ורואה את זה בטלוויזיה, אתה ניצחת? כן, זה הקבוצה שלי. אתה לא מבין את זה? אז אנחנו צריכים להבין שיש פה משהו מאוד מאוד בעל עוצמה. להבין מה הכוח של ספורט, ואיך להשתמש בזה באופן שזה נכון וטוב, או שאנחנו עוברים להתמכרות והשליה שאני נכנס לתוכו, שאני ניצחתי ואני עומד כמלך של העולם, שאנחנו יודעים שזה גם מתבטא לפעמים, אפילו בהתפרעויות של מועדים של הקבוצה שלהם ניצחה, ויוצאים מרחוב ועושים התפרעויות נוראות, על ידי שהגישו, אנחנו מלכי העולם, אני המלך, אני ניצחתי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז רואים משני הצדדים פה דברים, צריכים להבין אותם יותר.
אז איך נבין אותם יותר? בוא נקרא את לשון הדיבר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. לפני שהתחלנו את השיחה, הייתי אומר לך שזה דיבר שפעם היה רלוונטי והיום אולי לא נצרה, אפשר להעלים אותו. ואגב, הוא דיבר מאוד ארוך יחסית לשאר הדיברות, חוץ משבת. למדתי מהרב שלי, הרב אוריאל איתם, שהפגישה של עם ישראל עם עמלק יצר שינוי שאפשר עבודה זרה. עם ישראל שאל, היש השם בקרבנו עם עין? ממילא אחת מההשפעות של הפגישה עם עמלק, שכתוב לא ירא אלוקים, זה גורם שהעזרה על עבודה זרה בעשרת הדיברות הופכת להיות למשהו הרבה יותר משמעותי. אבל בכל מקרה, זה היה נשמע כמשהו שהוא לא רלוונטי היום. תלך להודו, לך לסין, שם תמצא את הפסלים האלה, את הדברים האלה שצריך להתרחק מהם. מה לנו ולעבודה זרה? אבל אתה בא ומספר לי שאני סך הכל יושב ורואה עם חבר, מפצח גרעינים ושותים בירה ורואים ספורט וצועק, וואה, כשמסי כובש. אז אני כבר עברתי על הדיבר השני.
קודם כל, אולי נתחיל עם זה שהמפרשים מבינים, הספר החינוך מביא את זה מפורש, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא נקרא מצווה תמידית. מה זאת מצווה תמידית? איך אני לא עושה דבר באופן תמידי? זה רק אם יש איזה יצר תמידי שאני צריך להתגבר עליו. אז לפי ההבנה הזאת, אני הולך עם אתגר, בכל רגע ורגע, לעבור לדיבר השני.
וזה למרות שחזל כתוב שהם החריטו את היצר עבודה זרה מהעולם.
נכון. אז כנראה שהביטוי הזה שהיה פעם יותר חזק, אבל זה נשאר. ואיפה אנחנו רואים את זה? חזל אומרים על הפסוק, לא יהיה בך אל זר. איזה הוא אל זר שהוא בתוכך? היצר הרע שלך. יש לכל בן אדם יצר לעבוד את האגו שלי, הישות שלי. אני רואה את עצמי כמטרה בפני עצמה, ואני עושה דברים כדי להרחיב ולהגדיל אותי, את עצמי, את האגו שלי. זה נקרא אל שבתוכי, היצרה שלי. כל מי שמבין את האגו יודע שזה דבר תמידי. הלכת כמה וכמה שיש תרבות שלוקחים את האלילים כאובייקט של עבודה. שילד שגודל בתוך תרבות של ספורט לוקח את התמונה של האלילים שלו ושם את זה על היקוד שלו, שם את זה על הקיר שלו, רואה את זה כל יום, והוא ממש מזדהה עם הבן אדם הזה כמודל לחיים שלו. אני רוצה להיות כמוהו. מה זה? זה יכול להיות דבר בסדר, אתה לוקח כמו ששמים תמונות של גדולי הדור, ולומר, אני רוצה להיות כמוהו. אם אני מסתכל על הבן אדם הזה, ואני אומר שאני יכול ללמוד ממנו, אני יכול באמת לקבל השראה ממנו, מידות טובות שלו, אז זה עוזר לי, זה משפיע לי לטובה. אבל רגע שאני הופך את זה להיות מטרה בפני עצמה, אני עובד את האליל הזה. מה הבעיה לעבוד פסל? פסל זה דבר סופי. אם אני משתחווה לפסל, אני מפסיק את הקשר שלי עם האינסוף. כל דבר סופי שאני לוקח אותו כמטרת החיים שלי, אני מקטין את השאיפות שלי ואת ההתפתחות שלי להתקשר ולהידבק באינסוף, בתוכי ואינסוף של השם. אם אנחנו לא זהירים בזה, זה יכול להפוך להיות ממש אלוהים אחרים. אולי דוגמה הכי בולטת כלפי המונדיאל, שקראנו 10 שנים של הריגה של אלפים, אלפי אנשים. זה ממש כמו מגדל בבל. הרב ויצמן ממעלות דימן, זה למדרש שאומר במגדל בבל, שבנו את מגדל בבל, אנשים שנפלו ונהרגו, מה נעשה? נהרגו. הם נהרגו למטרת על של בניית מגדל בבל. זה בדיוק אותו הדבר. איך בונים אסטדיון על גב של הרוגים? אבל זה קורה, ואנחנו לא מסתכלים על זה. ולמה לא מחרימים את כל המונדיאל הזה? רק מסתכלים על הטלוויזיה, ולא רואים את הרוגים, לא מרגישים את העיוות, הסדר העדיפויות של העולם, חוגגים את המונדיאל. רגע, איך אפשר לא לעצור ולהרגיש מה קורה פה?
אני חושב שזו שאלה שבאמת אין עליה תשובה, כי מצד אחד כן שמו לב למספר הזה, כן התייחסו לזה בכל המדינות, אבל לא נראה לי שאף אחד עצר את הנבחרת שלו מלכת לייצג את המדינה שלו. אבל אם אנחנו מנסים לחזור לעצמנו, עוד מעט ייגמר המונדיאל, זה יוצא ממש בתחילת חג החנוכה. אז יש לנו חג שלם לנסות לעבוד על המאבק שלנו מול יוון, ולהבין מה בעצם הטענה שלנו. מה, עשו לי לעסוק בספורט? ספורט זה עבודה זרה אוטומטית? אולי כל טיפוח של הגוף הוא בעייתי? האם יוסף מסלסל בשערו? זה בהכרח דבר שהוא שלילי. עשו לי להסתכל על משחקים של קבוצות? ליהנות מתקציר של איזה ענף ספורט שאני אוהב?
כמו שהזכרתי, אני הייתי ממש בתוך העולם של ספורט, ואני רואה את המאמן הפוטבול שלי כמשפיע מאוד חזק על החיים שלי. מעריך אותו מאוד, אפילו מעריץ אותו כבן אדם, שהדריך אותי בהרבה דברים של מנהיגות, במידות טובות, ואיך לנצח וגם להיות רגיש למפסידים. המון דברים למדתי ממנו. אפשר לראות את זה גם בבן אדם כמו דורון שפר, שהוא בנה סדנאות התפתחות מידות טובות על ידי כדורסל. זה מאוד נותן השראה. ודאי הגישה של רב קוק מאוד עוזר לנו להבין איך הקיצוניות או הכל או כלום, או ספורט דבר טוב או דבר רע, יש פה גישה של איזון של גוף ונשמה.
הרב קוק אומר בזמנו שההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים שעוסקים בייחודים של שמות קדושים. משהו שהיה קשה מאוד לשמוע בהחווי העולם היהודי. מסתבר שזה כבר מופיע עוד לפניו. הרמב״ם במורה נבוכים אומר, התעמלות הגוף לכל שינוי מנהן, שהם הכרחיים להתמדת הבריאות, כגון המשחק בכדור והאבקות ואימול הידיים, יהיו אצל אנשים שחלים מעשה שחוק, ואצל החכמים אינם שחוק. הרב קוק בעצם בישר בשורה מאוד חשובה שקשורה לחזרת עם ישראל לארץ ישראל. להיות עם, לא רק להיות יחידים או קהילות ברחבי הגלות, אלא להקים מדינה. זה כולל גם עיסוק בספורט, אבל איך בדיוק? למה זה לא סותר?
אני זוכר שפעם הייתי בטורונטו, שמעתי את רב דין שטיינזלץ, הוא הסביר את שיבת ציון, כל אחד יש לו את הנשמה שלו 2,000 שנה חוץ מהגוף שלו, ועכשיו הנשמה חוזרת לתוך הגוף. זה לא דבר פשוט. אנחנו, עם ישראל, שרדנו על זה שעשינו את העיקר נשמה, תורה, מסורת, כל הדברים האלה היה עיקר עבודת השם שלנו. ועכשיו שאנחנו בתוך שיבת ציון, הגוף של מדינת ישראל, תחייה של כל הצד הגופני של מדינתנו ועמנו, ודאי ודאי צריכים לחזק את זה, צריכים לחדש את הכוח של הגוף שלנו. לכן רב קוק ראה את כל הדגש של הציונים הראשונים על בניית הארץ, עבודת האדמה, כל הדברים האלו, הוא יחיזק אותם כי הם ממש בונים את הגוף, הצד הגופני של עם ישראל. אז אנחנו עכשיו עדיין בתהליך, אבל ברוך השם, היום עם כל מה שמתפתח פה, אנחנו רואים גוף הרבה יותר חזק, ואנחנו עדיין בשלב של חיזוק הגוף, כלכלה, חקלאות, כל הדברים שמפתחים את כוח הגופני של עם ישראל, שזה כולל שמירת הגוף וכוח התעמלות וכל הדברים האלה שצריכים כל אחד ואחד לקחת על עצמו לעשות, ואנחנו כתבות צריכים ממש לחזק את הצד הספורט הזה. המילה ספורט קצת בעייתי בזה, כי זה ספורט כאליל, זה ספורט כאמצעי למטרה יותר נעלה, כי הרגע שספורט הופך להיות מטרה בפני עצמה, אנחנו נכשלים בזה. מאוד חשוב לזמננו להבין את האיזון של כל אחד ואחד בתוך העולם של ספורט. בוודאי בפרופורציות נכונות אפשר לשבת להיות אוהד של נבחרת, תבחר מי שתבחר. אבל ההזדהות הזאת, אני מנצח, צריכים קצת להרים את המודעות בתוך זה. אני נתקל עדיין בגלל הרקע שלי, יש לי תאווה לראות פוטבול. אז איך אני עובד על זה? אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על זה. פוטבול אמריקאי זה מסוכן, קודם כל מקבלים זעזועי מוח כל שבוע במשחק כזה. אני גם קיבלתי ששיחקתי בהוקי. אני אומר לילדים שלי, לנכדים שלי, לא לשחק את זה, זה מסוכן. ועם כל זה, יש לי תאווה לראות את זה. אז אני מנסה להרים את המודעות שלי. אפילו שאני רואה את זה, אני אומר לעצמי, זה שטויות, למה אתה עושה את זה? עובד על עצמי, מה אני עושה? הרגע שאני יודע מי ניצח, אז זה פחות מושך אותי. כי אני יודע התוצאה. במקום 10 דקות אני מתחיל, ואני אומר, אני יודע כבר את התוצאה, בואו נראה כמה מהלכים יפים, וסוגר. עכשיו אני קצת מתבייש אפילו לדבר על זה, אבל מה אפשר לעשות? זה עבודה עצמית. וזה אולי טיפ למישהו שנמצא בעולם הזה. תדע שזה קצת משוגע מה שאתה עושה. זה משוגע. השתגעתי.
אז מצד אחד נתת לנו כמה טיפים איך להרגיע את היצר, יצר שיש אומרים שכמו שאנחנו מסתכלים על עובדי עבודה זרה כמשוגעים, מה שמופיע בגמרא, עוד כמה דורות תסתכלו עלינו כמשוגעים. יחד עם זאת, בתוך כל ספורט יש דברים חיובים, כמו שקואוצ'רים שיש היום בכל העולם מסביבנו התחילו בספורט. אבל מצד שני, צריך מאוד להיזהר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
ואם נחזור להכנה לחנוכה, שזה החג שאנחנו עמדנו מול המתייוונים, מול היוונים, שבאמת עשו כל העולם של הגוף אלוהים אחרים, בהתחלה אמרו, בוא, הם משאירים אותנו, משאירים את התרביות השונות, אבל אחר כך הגיע לזה שאמרו, אסור לכם לשמור שבת, אסור לכם לעשות ברית מילה, אסור לכם ללמוד תורה. אסור כל מיני דברים שאנחנו ראינו שזה היה ממש עימות בין תרביות שאנחנו צריכים לעמוד בו, אפילו יירג ועל יעבור. נלחמנו איתם כדי להציל את הזהות הייחודית שלנו כעם ישראל. הרגע שאנחנו מוכנים למסור את נפשנו על זהותנו, וזה הכוח שהחשמונאים השרישו לנו. אני יודע מי אני כעם ישראל, מי אני כיהודי, מי אני כעובדת השם. אני יכול לקחת את כל הדברים בתוך העולם הזה, ולהעלות אותם לעבודת השם. הרגע שאני לא יודע מי אני, אז כל הדברים האלה הם שולטים בי, וזה נקרא עבודת זרה. אבל כל דבר בעולם ניתן לי כדי שאני אעלה אותם, ארים אותם לעבודת השם, והחנוכה אנחנו מדליקים אורות, מדליקים נר, והנר הזה, כמו שכתוב, נר השם נשמת האדם. מה זה נר? זה האור שאני מביא לעולם, על ידי לחיות עם נשמתי, לא לאבד את זה, לא אפסיד את הזהות שלי, ואני מביא אור למשפחתי, מביא אור לקהילתי, לעמנו, וגם לכל העולם כולו. זמן שגאולה מחייב אותנו להביא את שני הדברים האלה ביחד. להביא את האור שבתוך העולם, לראות בתוך כל דבר ודבר, את הניצות של השם בתוכו, ולהדליק את הנר שלו, שזה יהיה ממש להביא את האור שלו לעולם. פרסומי ניסה, אנחנו עושים את זה בדלת, בקשר בין הפנימיות ובין החיצוניות, אנחנו מדליקים את האור לא רק בשבילנו, אלא גם לפרסם את הנס, לפרסם את האור לכל עולם כולו.
אז אולי קצת הבנו יותר את הסלסול של יוסף, את ההתעסקות בעולם החומר. אנחנו עוד נמשיך בשבוע הבא ונעסוק בחנוכה, ובינתיים יש לנו הרבה חומר גם לעבודה וגם לחשיבה. תודה רבה, הרב שלום שוורץ. שיהיה חנוכה שמח ושבת שלום.
שבת שלום וחנוכת שמח לכולנו.